טוב, רבותיי, אנחנו התחלנו ללמוד בשיעור הקודם את הסוגיה לגבי סוגיה חינוכית. מה עדיף על מה? האם עדיף לחנך בדרך השכל, דרך ההבנה, או עדיף להרביץ מכות, דרך המכות? מה עדיף על מה? ראינו שהדברים אינם פשוטים. ואנחנו נראה קודם כל את הסוגיה עוד פעם, ונמשיך ללמוד. הגמרא אומרת, ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם. אמרנו מה זה מרדות? קנייה שאדם נכנע יותר מכמה מלכויות, יותר מכמה מכות, שנאמר, וירדפה את מאהביה, ואמרה אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. זה הגמרא בדף זין. וריש לקיש אמר יותר ממאה מלכויות. הוא הוסיף, הוא אומר, כאן דובר באופן כללי, יותר טוב לחנך מתוך הבנה מאשר ממכות. הוא מוסיף ריש לקיש רק את המספר 100 מכות. יותר ממאה מלכויות שנאמר, תחת גערה במבין, מהקוד כסיל, מאה. כן? עדיף שאדם יבין מאשר יקבל מאה מכות. אז בשיעור הקודם עסקנו קצת בסוגיה הזאת, וראינו באמת סדר העדיפות שאדם יישר את עצמו בלי מכות. עדיף ללמוד דרך הראש ולא דרך הרגליים, כמו שאמרנו. בגדול ככה. זה מה שהגמרא רוצה ללמד. לפעמים אין ברירה. צריכים מכות, אבל זה לא לכתחילה, זה בדיעבד. והרב כאן נציין שבעולם המודרני העניין הזה התקבט, או מה שחזל כבר קבעו לפני 2000 שנה שעדיף מחינוך שדרך החיוב ולא דרך השלילה, דרך ההסברה ודרך ההבנה ולא דרך המכות, אז כבר חזל קבעו את זה, אז בדורנו מתחילים להבין את את הנקודה הזאת. כי בדורות הקודמים, נאמר, באמת האלימות בחינוך חגגה, מכות לילדים זה היה דבר נורמלי. היה לכל מורה, היה לו סרגל כזה, וילד שלא היה טוב או משהו כזה, היה שם את האצבעות, והיו פח, נותנים לו מכה. לפעמים זה היה יותר כואב, פחות כואב. מישהו התחנך בחינוך כזה שקיבל מכות? לא, אתם נתחנך. ברור השם, אתם נראים ככה בסדר. אבל יש כאלה שזוכרים את החוויות של המכות שהם קיבלו בבית ספר, או בתלמוד תורה, או משהו כזה. היו כאלה. יש כאלה שהיו מושכים באוזניים, יש כאלה שהיו צובטים, יש כאלה שהיו נותנים מכות עם הרצועה, או משהו כזה. היום היום יש אלימות בדרך כלל מצד התלמידים בינן לבין עצמם. זה בגלל שאין תורה פשוט. כל מקום שאין תורה שם גם יש בעיות של התנהגות. מה זה תורה? התורה היא מורה לנו איך להתנהג באופן אנושי, באופן מידות, מעשים, יחסי אנוש. כל הדברים האלה זה תורה, חוץ מהמצוות וכל הדברים הבסיסיים, בלי תורה, אז יש את ראו חיים בלאו, זה, אתה רואה, אתה רואים את זה בחוש. האלימות חוגגת, היום זה בכלל. אבל זה מסעי עניין אחר. כאן מדובר לא מקום שאין תורה. כלומר, מקום שיש תורה, עדיף ללמד, הוא אומר כאן, עדיף ללמד מתוך הבנה, לא מתוך מכות. זה מה שהוא רוצה להגיד. מה זה התוספת? בוא נראה. ריש לקיש אומר יותר ממאה מלכויות, שנאמר תחת גערה במבין מכות כסיל מאה. מסביר כאן הרב קוק זצ"ל, נראה שהוסיף על דברי רבי יוחנן הקודמים. זאת אומרת, הוא לא בא להתווכח איתו, הוא בא להוסיף משהו. שאמר יותר מכמה מלכויות, והוא אומר יותר ממאה מלכויות. מדוע? ויש שני עניינים בחינוך המוסרי. יש חינוך תמידי להרגיל את האדם במעשים טובים ובמידות טובות. ויש חינוך פתאומי. דיינו, אני רוצה, אני אתן לכם דוגמה בעניין. חינוך תמידי להרגלים טובים זה לכל החיים. כל החיים אתה עובד ומרגיל את עצמך למידות טובות, להרגלים טובים וכל הדברים האלה. זה נקרא חינוך תמידי. חינוך פתאומי, פתאום נניח בכיתה נניח, פתאום קם איזה ילד, מרביץ לילד השני. יכול לקרות דבר כזה, מופרע אחד. יש כאלה מופרעים. באמצע מתחיל להשתולל, מתחיל להרביץ לשני. מה יעשה המורה באותו רגע? זה לא חינוך תמידי, מה זה? הוא עכשיו, יש לו כאן בעיה. הוא צריך להגיב על האלימות הזו. אז פתאום הוא קבל עונש. תעמוד בפינה, תביא את ההורים שלך. זה נקרא חינוך מה?
פתאומי.
פתאומי. פתאום נפלה עליו חבילה. חינוך פתאומי. כן, בבקשה. אתה יודע למה? אתה יודע למה? כולו למד כנראה ילד.
שאלו את האבא, אמרו לו, למה זה צריך להיות ככה? הבן שלך למה הוא היה ככה? אומר, בגלל שאין פרה.
אבא אמר.
אבא אמר, ואבא הוא חילוני. משהו לא יומש.
אתה רואה, כנראה הוא הבין, קלט את הרעיון. כל בר דעת מבין, איפה שאין תרבות הראויה והטבעית לעם שלה, התרבות שלנו זה תורה. המזון הרוחני של העם היהודי, אלפי שנים, ולא מהיום, לתורה. איפה שאין תורה, יש קשיים. ברמה המוסרית, הרמה המשפחתית, הרמה האישית. לא שאצל הדתיים הכל בכליל השלמות, אבל בכל זאת, תורה זה הדבר שמחנך הכי חזק, שהיה, הווה וגם יהיה בעם ישראל. אתה צודק. עכשיו נחזור לעניין שיש חינוך שאתה מגיב לבעיות, זה חינוך פתאומי, ויש חינוך שאתה מרגיל את הילד, כל יום מרגיל אותו למידות טובות. מכין שיעורים, סדר בתיק, דברים פשוטים, אבל זה עניין של הרגלי, הרגלי למידה וכל הדברים האלה. ויש שאתה מחבא שריפות. לחבות שריפות, יש איזה בעיה, אתה נתפל. אז זה מתייחס כאן הרב. יש חינוך תמידי להרגיל את האדם במעשים טובים, במידות טובות, ויש חינוך פתאומי, מקרי, זה מקרה. זה לא דבר מתוכנן, מסודר, אלא אתה חייב להגיב בצורה כפי שאתה מגיב. בשעה שמזדמן ששר מדרך הישר, ונחוץ להוכיחו, אז בא החינוך המקרי. אתה רואה שהוא סוטה מהנורמה, אתה צריך להגיב, אז זה חינוך מקרי. והנה רבי יוחנן אמר יותר מכמה מלכויות, הכוונה שהוא טוב להשתדל שתהיה הדרכה המוסרית, בא במחונך מצד שכלו, הכרתו, בתמידות יותר מאילו נקהו. עדיף להשקיע, להשקיע, להשקיע בחינוך תמידי, שלא נצטרך לבוא למצב כזה שנצטרך להרביץ לו, להקות אותו. אז זה עדיף מכמה מלכויות החינוך התמידי. ועל ידי זה נחנכהו לסור מרע בכלל וללכת בדרך הטובים. זו דעה ראשונה, דעת רבי יוחנן שאומר יותר מכמה מלכויות. וריש לקיש אמר יותר ממאה מלכויות. הכוונה אפילו בשער החינוך המקרי, כי השחית דרכו בחטא ופשע. זאת אומרת, הוא כבר, הילד הזה, או מי שאתה מחנך אותו, הוא כבר שקוע בדברים הלא טובים. כבר שקוע בזה. ופשע חמור שרואים לקוט מהמלכויות. זאת אומרת, שכבר התרגל להיות רע. אז הייתי אומר, נכניס אותו לבית סוהר. נקה בו, לאו דווקא הכאה הפיזית, אבל גם הכאה הפיזית או אנשים, יחיה בעולם של עונש, מה שנקרא. יש כאלה שכל הזמן, מה? עונש, 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 עונש. הם בעולם תחתון כזה. אז הוא אומר, גם זה שהגיע להידרדרות מוסרית וערכית והתנהגות חריגה ביותר, אז אולי הוא יהיה כל הזמן בעונש, כמו שאומרים, יש אנשים עם כל החיים שלהם בעונש אחד גדול. כל מה נשים אותם. הוא אומר, לא, עדיף, עדיף לחנך אותו מתוך הבנה ולא מתוך מידת הדין, מידת העונש.
הבנה של מי? הבנה של המחנך או של המחונך?
לא, השיטה צריכה להיות כך. האופן, השיטה של המחנך והמחונך כמובן. האופן היותר גדול במוקים בעד פישן לפי הנוהג מדרך החינוך, גם על זה יפה המרדות השכלית, מאשר, המרדות זה קנייה אמרנו, מאשר להיכנע על ידי מכות, על ידי דרך כזאת. כי הניצוץ השכלי שבאדם, אני מסביר עוד פעם, מלא אדם, לפעמים יש איזה בחינוך מקרה, אתה צריך להגיב על איזה תופעה שהילד חריג, בסדר. עדיף שלא להגיע לזה, עדיף על ידי חינוך תמידי, שאף פעם הוא לא יגיע לחריגות כזה. אבל לפעמים אומר, נניח מדובר כאן על ילד, שהוא יידרדר למצב שהוא מופרע, אז כל הזמן נעניש אותו. לכן הוא אומר, 100 מלכויות. אפילו נניח שהוא מצב כזה שמגיע לו 100 מלכויות, שם הוא אומר כמה מלכויות, כאן הוא אומר 100, זאת אומרת, הוא במצב נורמטיבי, חמור מאוד, הנורמה שלו חמורה מאוד, נאמר. הוא ממש מופרע. אז כל הזמן מה נעשה לו?
מכות.
עונש. אז הוא אומר לו, גם ילד כזה, עדיף שהוא יבין דברים מאשר נרביץ לו, ניתן לו מכות. זה מה שהוא רוצה להגיד. זאת אומרת, גם במצבים קיצוניים שמגיע לה, לילד הזה כל הזמן להיות בעונש, עדיף להגיע אל המוח שלו, שהוא יבין דברים ויעשה את זה מתוך הבנה ולא מתוך מכות. כי הניצוץ השכלי שבאדם יאיר גם מחשכי לב אותם שכבר אהבו דרכם. רק החובה להעלותם במעלות נבונים, שרואים להכיר ערך המרדות שבלב, ולא המרדות, המרדות אמרנו קנייה, לא הקנייה מתוך מכות ואלימות, אלא מתוך הבנה, מתוך הלב. אז זה נותן לנו איזה כיוון מחשבה בנושא מה שנקרא חינוך. תמיד עדיף להגיע לידי השפעה שכלית, הבנה, תבונה, מי שרוצים לחנך אותו, לדבר איתו, לשוחח איתו, לשכנע אותו, מאשר להקות אותו ולהיות איתו באלימות ודברים כאלה. זה עדיף על כל דבר. שאלות עד לכאן. כן, בבקשה. הניצוץ, ההבנה, ברגע שאדם מבין, משיג משהו, זה מאיר את השכל שלו, מאיר את ה... הוא קולט את הדבר. עדיף ככה מאשר שהוא יקלוט בדרך הקושי. כן.
שאלה.
כן.
לא יודע אם אני רואה את זה נכון, אבל זה נראה שההיסטוריה שלנו, רוב הזמן זה או מצרים או גלות, לא דרך
הרבה. יהיה חינמי. אנחנו על 3,000 שנה יותר, 3,000 שנה כאומה חיים, מתוך זה רוב הזמן בעונש. 2,000 שנת גלות זה כבר מספיק. וגם עד שהיינו וגם גלות בבל, וגלות האחרונה, ואיך אומרים, בהכנות לגלות וכל זה. בוא, אתה רוצה לשאול למה? שואל, זה מה שרציתי לשאול. למה העם היהודי כל הזמן בעונש? שאלו אותי, נו.
למה, כן, השאלה היא למה
הקדוש ברוך
הוא פונה אלינו
במלכויות? אז נדמה לי, מה שאמר, ראיתי את זה לפני הרבה זמן אצל המהר"ל, גם את השאלה וגם את התשובה, בנצח ישראל, הוא עוסק בזה. בגלל שאנחנו טובים, זאת אומרת, העם היהודי יש לו נשמה טובה, הוא צריך להעיר לעולם, צריך לעשות דוגמה לעולם. מלא, לא היה לנו פוטנציאל, לא היה לנו... אני לא יכול לדרוש ממישהו משהו שאין בו, נאמר. אבל מכיוון שיש לנו את כל הפוטנציאל להיטיב, אבל אנחנו מצד שני לא מתנהגים לפי האיכות שלנו, לפי הנשמה שלנו, לפי הדבר. שמה מתחיל מידת הדין. מידת הדין שאתה לא ממלא את התפקיד שלך כראוי. בגלל גדולתנו, הגדולה שלנו, והתפקיד המרכזי שלנו בעולם, משמשים דוגמה לכל האומות העולם, בהנהגה, במוסר, ברוח, ואנחנו לא ממלאים את הדבר הזה. בגלל זה אנחנו בעונש. לכאורה, אבל זה העונש הזה הוא לא נקמה. העונש הזה הוא עונש חינוכי. אתה לא מתיישר? טוב. תעברו מסלול מכשולים, איך אומרים? למדנו, עומדים דרך הרגליים. 2000 שנות גלות זה ליישר את הלב שלנו, שהתעקם בשנאת חינם, צריך להפוך אותו לאהבת חינם. לדוגמה של 2000 שנות גלות האחרונה. אז זה לבגלל גודל מעלתנו, לכן אנחנו לומדים, לצערנו הרב, בדרך הקשה. דווקא ב... לא תהיה הסיבה. כן, בבקשה. בוודאי. 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 מידת הדין היא קיימת בעולם. זאת אומרת, זה לא הדבר שהוא לא קיים. אבל כשאתה מתייחס לעונש כמידת הדין, אומר, צריך לראות את הדברים בפרופורציה הנכונה. זה מה שאומר כאן הרב. צריך ודאי להגביל את הילדים ולהגיד להם, יש קווים אדומים עד לכאן, ואם אתה עובר את הקו האדום הזה, תיקווה וכל הדברים. ודאי בוודאי, זה מה שאמרנו, חוסך שבטו, שונא בנו. זאת אומרת, אתה רואה את הילד משתולל, ואתה לא מניש אותו, אתה לא אוהב אותו, אתה גורם לו להידרדרות. כן. הכלל בחינוך, ימין מקרב את שמאל דוחה. זה כלל גדול. זאת אומרת, מצד אחד, אתה צריך לקרב את הילד, מצד שני, לעשות לו גבולות. השמאל הדוחה הזאת, השמאל הבולמת הזאת. אז בגדול אני אומר, כאן הוא מדבר על משהו שצריך להיות לכתחילה. לכתחילה, אתה צריך להביא את הילד לידי הבנה. גם בקווים האדומים האלה שאתה, ובצדק, צריך להגיד לו עד לכאן הגבול. אבל לא להגיד לכתחילה זה העונש, יש כאלה שאומרים. בכל מקרה תקבל עונש. בכל מקרה כועסים עליו. כן מגיע לו, לא מגיע לו. מה הרב אומר? אומר, עדיף שילד יגדל באופן רק חיובי. לא שאין קווים אדומים. אבל הוא לא יגע לקווים האדומים לא בגלל העונש, אלא בגלל שהוא מבין שהוא לא צריך לעבור את הקווים האדומים. אם הוא לא מבין, אם הוא לא מבין, הרי מידת הדין קיימת. גם מבחינת שמה, למדנו בסוגיה הקודמת. מה למדנו בסוגיה הקודמת? רגע באפו. מה זה אפו? זה העונש הזה, זה המידת הדין.
אז מה החידוש של רבי מאיר?
הוא אומר, לפעמים אדם אומר, הוא אומר, יש אנשים שהם כל כך מופרעים, הם צריכים להיות כל הזמן בעונש. כאילו, זה, אפילו מ-100 מלכויות, מגיע לו 100 מלכויות. אבל אומר ריש לקיש, אומר, אפילו שמגיע לו 100 מלכויות, עדיף להגיע אל ההבנה שלו, מאשר לחנך אותו בדרך המכות. זאת אומרת, הוא רואה בערך הזה של חינוך דרך השכל ודרך ההבנה, כל כך חשוב, שאפילו מצבים קיצוניים כאלה, גם כן עדיף את זה, מה שזה מה ש...
אבל אז אתה בוחר כאילו להזיז, אני כנראה לא מבין, אבל אתה בוחר להזיז את היד המרחיקה, את היד
השמאלית. נכון, בדיוק מה שהוא רוצה
להגיד. על פי דין הוא מחויב במאה מלכות, על פי דין הוא עבר את הקווים האדומים שהקדמנו.
אתה יודע למה ריש לקיש עושה את זה? הוא היה עצמו ליסטים. הוא היה פושע. עולם תחתון. ידוע הסיפור שמי זה היה ריש לקיש? לפני שהוא הכיר את רבי יוחנן. הוא היה ליסטים. זאת אומרת, הוא חי, אדם שחי בעולם תחתון, זה אדם שהמשטרה והחוק, כל המרודפים אחריו. זאת אומרת, הוא כל הזמן במידת הדין. זה כאילו הדבר הכי חזק, שמכוון אותו בחיים, זה איזה עונש הוא יקבל, אם הוא יתפס, או כל הדברים האלה. אז ריש לקיש אומר, אפילו מגיע לו 100 מלכויות, זאת אומרת, הוא חי בעולם, שבאמת הוא לא בסדר, אז אני אומר, כאילו הוא אומר את זה על עצמו, הוא אומר, אני, תראו מה קרה לי, קלטתי את רבי יוחנן, הבנתי את הפרינציפ, נהפכתי למה? צדיק גדול, תלמיד חכם גדול. רק, אני לא כתוב כאן, אבל...
אבל אז אתה מחשטש את גבולות הקווים האדומים.
אתה צודק ולא צודק. גבולות תמיד צריך, ועונשים צריך.
אבל הגבולות זה ענה המלכות האלה שהוא...
אבל זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד, לא. הגבולות, לגבולות האלה אתה יכול להגיע לאו דווקא עם מקום. אתה יכול להגיע עם גבולות על ידי הסברה.
אז זאת בדיוק השאלה, מתי אני אומר, אני אסביר?
אתה שואל אותי.
בסוף אני לא אלך כל חי ויסביר.
אתה שואל אותי? אתה שואל אותי? בתורה הבא אתה שואל אותי? אתם אומרים שכל הורה יש לו טעויות בחיים. כל הורה עושה טעויות בחיים. אחד, כמו שאתה אומר, אף פעם לא נתן קווים... קווים אדומים לילדים שלו, ואחר נתן בגדול, שילדים עושים מה שהם רוצים, מה שבא להם, דברים כאלה. ואחד לא, ואני אומר, אני רואה את זה לא פעם, אני רואה בחוץ, היו ילדים שנהגתי איתם ככה, וראיתי תוצאות כאלה, וילדים אחרי, אז ראיתי תוצאות כאלה. אתה צודק, זה לא דבר דוגמטי, זה לא דבר שאפשר להכליל אותו. כל ילד וילד, כל נשמה ונשמה, יש ילד שאתה צריך לתת לו עונש, אין ברירה. אם אתה לא תיתן לו את העונש, אתה לא בסדר. חוסך שבטו, תשאל אותי אם זה דבר מוכרח, המציאות, תשאל אותי. העונש. לא.
אז בעצם...
לא מוכרח המציאות.
הם לא חולקים אחד על השני.
ודאי שזה מה שהוא אומר, הוא מוסיף, זה הכל. זה מה שהרב אומר כאן. זה לא מוכרח המציאות. זה לא חוק ולא יעבור. זה לא כמו כאלה הורים שאומרים, אני מוכרח להניש את הילד שלי. מחפש סיבות להניש אותו. למה אני קיבלתי עונשים כל החיים, אז מה, אני לא אניש את הילדים שלי? הוא חי כל הזמן, ומסכנים הילדים. התרגלו לקבל עונשים, חייבים להניש את האחרים, מה פתאום? זה מה שהגמרא רוצה להגיד. עדיף. סדר העדיפות, קודם כל, שהילד יבין. ולא יחצה את הקווים האדומים, ויהיה בסדר, מתוך הבנה, ולא באלימות. לא במכות, לא בדברים. זה עדיף. זה שלפעמים אין ברירה, זה משהו אחר. זה מובן. כן.
כתוב, שלושה דברים, עם ישראל מקבלים אותם לא בקלות, שזה ארץ ישראל, תורה ועולם הבא.
כן.
אז אין פה צד של מכות ולא של חינוך. כי מצד האמת, צריך להגיד שזה בחינוך, לא מצד של קושי...
מי נותן את המתנות האלה? שאל אותו, שאל אותי כאילו אני יודע, למה? זאת באמת שאלה, אם המתנות האלה ניתנו כמתנות, למה צריך לקבל סתירות? למה צריך באיסורים? אם האלוקים נתן לנו את התורה, את ארץ ישראל ועולם הבא, כמתנה, ככה כתוב בגמרא, אז למה צריך את האיסורים?
למה?
אז אפשר לתת מתנה בלי איסורים.
זה לא דבר רב, יש דברים כאילו בין מנוסף לבינינו, יש עוד עניינים מצד הפרט, שגם יש בהם איסורים כביכול. כשאתה רוצה את עניינים פה לשם, אתה רואה שיש מדינות, אין...
טוב, זה עניין. אני אתייחס רק לשאלה הזאת. איסורים זה לכאורה קושי. אתה מקבל דברים, אתה רוצה ללמוד תורה, אני אקח דוגמה כלימוד תורה, קשה לך. אתה לא מבין, אתה נקרא, אתה לא מבין. אתה תקוע בתוך הגמרא, בתוך התוספות, אתה פשוט לא יודע מה נעשה איתך. למה לא ילך בקלות? למה לא יבוא ככה חלק? כמו החבר שלך שאתה רואה, הוא לומד אותו בחלק, אתה לא קולט שום דבר, ואצלו הולך ככה. למה? זאת אומרת, יש באיסורים איזה פרינציפ, זה לא מקרה הדבר, יש כאן איזה עיקרון. אלא האיסורים, הם באים לגלות כוחות באדם. זאת אומרת, היכולת שלך להבין את הנקרא, להבין את הנלמד, הוא דורש ממך מאמץ. מאמץ. אם אתה, זה בא לך בקלות, יש לך חיסרון. כי אתה לא מגלה את הפוטנציאל שלך, את הכוח שלך, אתה לא מפעיל את עצמך. זה בא לך. דיברנו על זה באחד הימים, דיברנו על התרבות העכשווית, שהכל בא לאדם. הוא לא מתאמץ, הוא מסתכל אתן דוגמה, אינטרנט. היום באינטרנט יש לכם את כל ספרות התורה כמעט באינטרנט. אתה לא צריך ספרייה בבית, אתה צריך דיסק. איך קוראים לזה? דיסק?
תקליטון.
תקליטות, משהו כזה, הכל בא לך. פק פק, פיק פיק, פוק פק. פעם היו ניגשים לארון הספרים, מחפשים ספר. היום אתה לא מתאמץ בכלל. לא מתאמץ, הכל בא לך. אתה לא מחפש פה או שם, בא לך. סתם, אתן כדוגמה. אתה כל יושב ככה וקולט. לא מתאמץ בכלל. חוסר ההתאמצות האינטלקטואלית, העמל, ההשתדלות, זה לא מעלה גדולה. זה נוח, נכון. אבל זה כמו אדם שכל היום יושב בבית ולא מתאמל. מה קורה לבן אדם כזה? מתנוון. אותו דבר השכל שלנו. אם אתה לא עמל בתורה, אם אתה לא מתאמץ, אתה לא משתדל, ואם אין לך איסורים, אתה צריך להתגבר למרות קושי, הרי לך יש בעיה. זה מתנה טובה, אבל נתן אותה עם, עם קושי. האיסורים זה הקושי.
נכון, אבל איסורים זה לא עבד דווקא עונשים.
לא עונשים, זה קושי. האיסורים זה קושי. אתה צריך להתמודד על מנת להשיג. אתה לא יכול להשיג בלי ההתמודדות. ההתמודדות זה חלק מהבנייה של האדם. ככה זה מילדות צריך להתרגל ככה. אתה צריך לקבל את הכושר של ההתמודדות, לא רק בלימוד. לימוד ופרנסה ומשפחה וכל הזמן. זה אדם לעמל יולד, אדם נולד לעמול, להשתדל, להתאמץ. אותו דבר בארץ ישראל. וזה נאמר, יתנו מצרים, ואי ושלח, הוא אומר, לא נחם דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. פן יראו מלחמה וישוב אחור. אז כולם פרשנים, לא כולם, חלק גדול פרשנים שואלים, הקדוש ברוך הוא כל יכול, יכול לקחת אותם מארץ מצרים, לעשות צ'יק, להעביר אותם לארץ ישראל. למה הוא עושה, למה הוא דרך הקומה, הולך איתם סחור סחור להגיע לארץ ישראל? למה לא ילך דרך ארץ פלישתים, כי הדרך היותר קרובה? למה? פן יראו מלחמה ויחזור. למה? אתה רוצה להגיע לארץ ישראל? אתה צריך להתאמץ להגיע לארץ ישראל. אם זה בא לך בקלות, אתה גם תוותר עליה בקלות.
אבל אם הגיעו למדרגה שכבר מתאמצים ומעידים על עצמם בתור פרט, וגם כלל שבאמת השתדלנו אותה כמה שאפשר לחלנו, ויותר מזה כבר זהו, זה כבר...
זה, אני לא יודע מה הקריטריונים שלך לזהו, עד לכאן.
לא, אבל אתה מרגיש את זה מצד ההשתדלות האישית שלך, אתה אומר, טוב, עשיתי את זה וזה עכשיו.
אז צריך לבדוק לגופו של עניין כל דבר. יכול להיות שאדם תוקע את הראש שלו בקיר, אני יודע. בלימוד או בדברים אחרים, וזה לא מתאים לו, אז בסדר, אז כתוב, חמש שנים הוא עוסק במשנה, לא הולך לו, אז יעבור לעניין אחר. יכול, זה כבר עניין אישי. לפעמים אדם צריך לבחון למה הוא מתאים, למה הוא לא מתאים. והקושי באמת בא לכוון אותך, מתוך בירור להפיק המתאים לך, אם זה בנלמד או במעשה, במקצוע, בכל דבר אחר.
אבל הרב, אני מדבר מצד כלל ישראל, מצד המציאות של היום, שרואים שבאמת מצד כלל ישראל יש ממש השתדלות גדולה לכל האחיזה בארץ ישראל.
אתה מדבר על המאבק העכשווי, אלא...
כן, מצד זה.
מה הבעיה?
לא, עד פניו אנחנו רואים שבאמת יש השתדלות... לאלה
ולאלה,
ממש.
מה, זה בוודאי, זה לא הולך לאיבוד, הכל יסתדר, מה הבעיה? אין בעיה, מה אתה... זה חלק, למשל היום. לא רק היום. מי לפני למעלה מ-100 שנה, כשהתחילו ליישב את הארץ, לא לקיקו דבש כאן בארץ הזאת. קדחת וחולרה ומלחמות וערבים ופרעות ולפני המדינה ובתוך המדינה ואחרי המדינה. זה לא חדש הקושי של היום. זה קושי מתמשך. זה האיסורים שאנחנו אומרים, ארץ ישראל נקנית באיסורים. אם היינו באים לכאן, על איך אומרים, בקלות הכל בא, אז הקושי הכי קטן, היינו בורחים מכאן. אבל זה שהיום נאבקים על ארץ ישראל, זה משריש אותנו בארץ הזאת. זה הופך אותנו ליותר מזדהים עם הארץ הזאת. מצד אחד, מצד שני, אנשים שואלים מה אנחנו עושים כאן. אבל גם השאלה היא חשובה. זה שהאדם שואל את עצמו מה אני עושה כאן, זה חשוב, זה התחלה לתשובה לפחות, לבירורי דברים, זה לא... אבל אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. בואו אנחנו נעבור לסוגיה הבאה, בבקשה, כן.
למרות מה שהמערה למה, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא לא הצליח לדיבורים איתו.
אם הוא לא הצליח.
כן ולא. זאת אומרת, זה שאתה חי וקיים, סימן שהוא הצליח. הנה אנחנו חיים וקיימים למרות כל הקשיים. אבל נהיה חינמי. זאת אומרת, זה לא עניין של הקדוש ברוך הוא, זה עניין של המחנכים. הרי כל דור יש את המחנכים שלו. בתקופת הנבואה, הנביאים היו המחנכים. ובאמת כתוב חכם עדיף מנביא. העדיפות של החכם על הנביא בכמה אופנים, אבל אחד הבחינות, כעובדה שבבית ראשון, הנביאים לא בלמו את ההידרדרות המוסרית. שפיכות דמים והרעיות ועבודה זרה, זה היה הסיבה הראשית, למה גלו בבית ראשון, מי השם בהידרדרות? המחנכים, המורים, מי היו המורים של בית ראשון? הנביאים, הם היו אחראים לחינוך, יחד בעם ישראל. בית שני, החכמים כבר היו. גם החכמים לא היו, עובדה ששנאת חינם הייתה קמצא בבר קמצא הידוע. עובדה ששנאת חינם, למרות החכמים, שנאת חינם פשטה בנו בעם ישראל. הם לא הצליחו המחנכים בבית שני. היינו בעונש כמה? 2,000 שנה של גלות. 2,000 שנות עונש. ולא דבר פשוט.
זה מלכות, אבל זה כמו מלכות.
והנה, קמנו לתחייה. אנחנו קיים לתחייה בדבר הזה. והיום, מי המחנכים של היום? אתם יודעים, משרד איזה?
החינוך.
משרד החינוך. הוא היום מחנכים של היום.
ממש.
יש להם גם כשהם, אני שומע שפיטות, עניינים. גם בקושי חינוכי. מישהו הזכיר כאן אלימות או דברים כאלה. האם דרכם צלחה והצליחו לחנך אותנו? לא. אז דרך החינוך היא של אלפי שנים. זה לא פשוט. אם הקדוש ברוך הוא הצליח, הוא לא ודאי, הכל בהשגחה, הכל בשליטה, הכל לא שהוא התייאש מאיתנו. ברוך השם, אנחנו חיים וקיימים. מי יהיה בסוף, אני אתן לך לדבר, מי בסוף יהיה המחנכים שלנו, אתה חושב? חדש ימינו כקדם. אנחנו מאמינים שהנבואה תתחדש, והרב חרלב כותב מענה ישועה בכלל מקומות, שזה לא יעמוד בסתירה לחוכמה. מה ההבדל בין הנביא, נביא וחכם? הנביא, הוא דורש דרשות גדולות. מה עשתי זבחיכם? מי ביקש ממכם מרמוס חצריי? צועק, צועק הנביא, ישעיה, וואה, 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 וואה. אתם בלתי מוסרים, אתם מצד אחד רוצים להביא קורבנות, מצד שני אתם הורגים אחד השני. והדרשות האלה הועילו או לא הועילו? אה?
לא.
לא הועילו. עובדה שהעם ידרדר. בא הקדוש ברוך הוא אמר, לא הולך בדרך הזאת, נלך בדרך אחרת. מה הדרך? חכמים. מה החכמים? החכמים לא דורשים דרשות גדולות. הם מבקשים לך סדר יום. כל יום, רגע ורגע, מה לעשות? תול ידיים, להתפלל, לברר. מכניסים אותך למסלול של חינוך כזה של הרגלים. של... זה הועיל הדבר הזה, הועיל, אנחנו שרדנו כאומה, הועיל, אבל זה מספיק. תשאלו אותי היום, אדם דתי, נער דתי היום, לחיות על פי השבלונה הדתית ותו לא. אתה קם בבוקר, הולך לתפילה, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא צריך שתזדהה עם זה, צריך אמונה, צריך תוכן, צריך משמעות. זה לא מספיק מה לעשות. אתה רוצה גם להבין למה אתה עושה, מאיפה זה נובע. הדור שלנו זקוק לזה כאוויר לנשימה, לא רק לעשות דברים, אלא גם להזדהות עם הדברים. הוא לא יכול להיות איזה מין טירון בצבא שאומרים לו מה לעשות, הוא לא קולט בדיוק מה קורה כאן. זה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, זה הנבואה. הנבואה היא עוסקת בדברים הפנימיים. אז הנבואה תתחדש, וזה לא יעמוד בסתירה להלכה, והכל יתחבר ביחד. כן, מה רצית לשאול?
מה גרם בסוף לרשת הקיש לחזור בתשובה?
כמה שאני זוכר את הסוגיה שם, הוא פגש את רבי יוחנן בירדן, שם שהוא שחה, אז הוא אמר לו, חילך לאורייתא. חילך זה הכוח שלך לאורייתא. זאת אומרת, זה בעצם עיקרון חינוכי מאוד גדול. יש לפעמים אנשים שיש להם המון כוחות, אבל הם מפנים אותם באפיקים שליליים. יוחנן, בחוכמה הגדולה שלו, שהוא ראה לפניו את ריש לקיש, השודד הגדול, כן, הוא אמר, וואלה, כמה כוחות יש לאדם, זה מנהיג, הוא היה מנהיג של חבורה, אמר, כמה כוחות יש לאדם הזה? אז הוא בירך אותו, הוא הדריך אותו, עם חרט, הוא אומר, תראה, אני לא רוצה לחנוק אותך, לבטל את הכוחות שלך, לצמצם את הכוח. קח את כל הכוח הזה, ואתה תפנה אותו ללימוד תורה. וכך היה, אבל מה שם כתוב, אם אני טועה, שהכוחה מתש את כוחו של אדם. לא יודע, יצא לך פעם ללמוד תורה. ברצינות, אני מדבר לא ככה. אתה רואה כמה בחורים לפעמים לומדים תורה כל היום, באים הביתה מותשים. זאת אומרת, הוא בתור ליסטים היה לו כוח פיזי, גם כוח. אבל בתור תלמיד חכם שצריך להתאמץ להבנת הדברים, להעמק בה, אז היא התיש את כוחו מסוכן. אבל זה היה העיקרון. העיקרון שהוא קלט, יש לקיש. הוא קלט שכל הכוחות האלה אפשר לכוון אותם להפיק כחיובי. אני אומר, היום גם יש הרבה ילדים שסובלים, שיש להם עודף מרץ ועודף כוחות ועודף זה ולא קולטים אותם, המערכת מה שנקרא. לא קולטת, שהם רואים זה. יש ילדים שיש להם IQ מאוד גבוה, אינטליגנציה מאוד גבוהה, יושבים בכיתה בינונית או משהו כזה. הם, אין להם סמלנות פה לשמוע את הברבורציה, הדברים האלה, אז הם מפריעים מטבעם הילדים. ילדים כאלה גאונים יש כאלה. אז במקום, לפעמים מפנים אותם לכיתות מיוחדות של גאונים, של אלוהים, כישרונות, לפעמים לא. לפעמים ילד הזה ממש סובל. וילד סובל, מה הוא עושה?
מפריע.
מפריע. דוגמה. אז זה כנראה הכישרון של רבי יוחנן. לדעת, לכוון את הכוחות האדירים שהיו את ריש לקיש, להפיק חיובי. טוב, בואו אנחנו נלך כמה שנספיק לסוגיה הבאה. בבקשה. יש לכם, רבותיי? זו סוגיה קצת ארוכה, אבל מאוד מאוד מרכזית בנושא אמונה. בוא נראה. רמה רבי יוחנן משום רבי יוסי. יש לכם? שלושה דברים ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. כאן מתי הוא ביקש את זה? אחרי חטא העגל. כן, היה דיאלוג בין משה רבנו ובין הקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו שלוש בקשות. מה הם? ביקש שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו, שנאמר, עלו בלכתך עמנו. ראינו שהשכינה תתגלה אצלנו, בעם ישראל. ב' ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם ונתן לו, שנאמר, ונפלאנו אני ועמך. נפלאנו, תבדילנו. הפלאה, זאת אומרת, תבדיל בינינו ובין אומות העולם. שבנו תהיה השכינה ובהם לא תהיה השכינה. ג' ביקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא ונתן לו, שנאמר, הודיעני נא את דרכיך. ומה, והחז"ל כאן מפרטים. ואמר לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו, ויש רשע ורע לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק. צדיק ורע לו, צדיק בן רשע. רשע וטוב לו, רשע בן צדיק. רשע ורע לו, רשע בן רשע. והסוגיה ממשיכה, אני לא רוצה את ההתפרטות של השאלה, הבקשה השנייה. כן. אנחנו נתייחס כרגע רק לשתי הבקשות הראשונות. דיינו, ביקש שתשרה שכינה על ישראל, וביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם. הרב בעין היה מתייחס לבקשה המשונה הזו, מה אכפת לך אם תשרה שכינה על אומות העולם? לא, אינך צרה בזולת, הרי זה לא הטבע שלנו, הטבע שלנו לזכות את כולם. למה למנוע מהם את השכינה? בוא נראה איך הרב מתייחס לשאלה הזו, למה הוא ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם? בבקשה. כן. אתה לא ראית אף פעם את השכינה? מישהו ראה כאן פעם את השכינה, יצא לו פעם לראות דבר כזה? שניים שיושבים ועוסקים בתורה, מה? שכינה ביניהם. יצא לכם לראות פעם שניים שיושבים ועוסקים בתורה? כמה אנחנו כאן? יותר משניים.
יש פה מלא, בבית מדרש.
הנה, עכשיו, אני רואה את השכינה, על עד הבלונים תסתכלו. תסתכלו, יש כאן בלונים, אתם רואים? אתם רואים שזה מסתובב בלי שאני נוגעים בזה? מי מזיז את הסיבוב הזה, אתם חושבים?
אירוח הקודש.
שכינה. מה זה שכינה, אתה שואל? מישהו כאן יודע מה זה שכינה? יצא לך לראות פעם את העניין הזה?
ללמוד לא.
ללמוד יצא. ללמוד. אתה לא ראית פעם את השכינה? לא. אז אני אגיד לכם מה אומר רבי יהודה הלוי, מה זה שכינה? שכינה זה גילוי הרצון של השם. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, הם מגלים את רצון השם. מה זה התורה? התורה זה רצון השם, זה באותיות. אבל כשאתה לומד תורה, אתה מגלה את מה שגנוז באותיות, מדרגות בגילוי כמובן. שכינה זה גילוי השם. לכן כתוב המשכן. מה זה המשכן? מלשון שכינה, משכנתי בתוכה. כאן, המקום הזה, הסגולה שלו, המקום הזה, אתה רואה את הרצון האלוקי, אתה רואה במקום הזה. איפה? במשכן. איפה? בלימוד התורה. איפה? בית המקדש, בארץ ישראל, כל הדברים. כאן הוא עוסק לא מצד המקום, אלא מצד העם. הוא אומר, השכינה מתגלה, זאת אומרת, אלוקים בחר בנו מכל העמים, לגלות את השפע האלוקי, את הרצון האלוקי, את הטוב האלוקי דרכנו, דרך העם היהודי. אני לא מדבר על הלמה, אני מדבר על העובדה, העובדה. נעסוק תקף בלמה. אבל זה מה שהוא אומר כאן. ביקש משה רבנו שתשרה שכינה על ישראל, דהיינו שיתגלה השפע האלוקי, הטוב האלוקי, שהוא לא פיזי. לכן שאלתי אתכם איפה השכינה, אתם מיד חיפשתם בבלונים. לא, זה לא דבר פיזי, זה דבר רוחני. לגלות את הרצון הטוב האלוקי, לגלות אותו, בשביל הדבר הזה נבחר העם היהודי. העם היהודי זה עם שתפקידו בעולם גילוי כבוד השם בעולם. גילוי הרצון הטוב האלוקי, או השפע, השפע זה ביטוי של הרמב״ם במורה נבוכים. השפע האלוקי בעולם, זה השכינה. עכשיו, השאלה למה דווקא דרכנו ולמה למנוע מאומות העולם את אותו דבר? בוא נראה את זה בתוך.
עוד בעצם הוא אומר איך זה כששני גויים עושים את רצון השם? שני גויים
שלא יודע מה. בוא נלמד את זה, נראה כך בתוך. אומר הרב זצ"ל בעין היה, תסתכלו, כתוב כאן, אין בקשה זו משום צרות עין חלילה. הייתי אומר שאיננו צרה בגויים, אבל טובת מין האנושי שימנע מאומות העולם את השכינה. זה טובת המין האנושי, לא ראתה. מדוע? נראה. כי הנה הדרכת ישראל על פי התורה מצוותיה היא הדרכה נפלאה, זאת אומרת אלוקית, שהרבה זמנים צריך המין האנושי להתקדם עד שיהיה ראוי לה. דהיינו, המין האנושי זה כמו יצור מתפתח. ההיסטוריה האנושית קורה דורות מראש. המין האנושי הולך ומתפתח מכל הבחינות, טכנולוגית, מדעית, אבל גם רוחנית ומוסרית, הוא הולך ומתפתח. לפני אלפי שנים, כשמשה רבנו ביקש את הבקשה הזאת, המצב המוסרי של המין האנושי היה בשפל המדרגה. אני לא יודע אם שמעתם על ביטוי כזה שנקרא קניבל. שמעתם פעם את המילה קניבל? מה זה קניבל? אוכלי בני אדם. שהיום דבר מאוד נדיר שיהיה זה קניבל, עד כדי כמה. אבל צריך לדעת שבעולם ההוא שלפני אלפי שנים אירופה היו קניבלים. היית יושב בגרמניה למשל על ספסל בברלין או משהו כזה, נרדם לכמה דקות, אתה יוצא אכלו לך את האוזן. אז נעמה. היו קניבלים. התרבות של אירופה לפני 3,000 שנה, עוד לפני הופעת יוון ופילוסופיה וכל הדברים האלה, זה היה ברוטלית מאוד. ברומא היו, היו באצטדיונים הורגים בני אדם, זה היה ספורט. ליגה א', ליגה ב', ליגה ד', היו זורקים כמה אנשים לאצטדיון, עם נמרים ועריות וכל, היו יושבים עשרות אלפי אנשים, ומוחאים כפיים, זה היה משהו, רק תבינו איזה תרבות אנושית. העבדות, זה היה דבר נורמטיבי, אבל לא סתם עבדות. זה היה משהו, זה קשה לנו לדעת ולהבין מה המדרגה המוסרית שהייתה באותו זמן לפני אלפי שנים. העולם לא היה יכול לעמוד בקריטריונים שהתורה דורשת מבחינה מוסרית וערכית באותה תקופה. אז איך מחנך את העולם? הוא לא, עדיין לא בשל לדבר, הוא עדיין בחיתוליו מן האנושי. אז יש כאן פטנט, ועל זה ביקש משה רבן. הוא אומר, קודם כל סמינר למורים. עם ישראל הוא המורה של העולם. קודם כל שעם ישראל יקבל את התורה ויתחזק בתורה, ויהיה מרכז רוחני, מרכז השפעתי, בעם ישראל ובארץ ישראל כמובן. וזה מכאן, מהמרכז הזה, תבוא ההקרנה למין האנושי כולו עד אחרית הימים, שאז מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. יש כאן תהליך שבהתחלה ריכוזיות, השתכללות של העם היהודי, מלאים זיעים, אחר כך מפיקים נוגה, מפיקים שפע והשפעה על המין האנושי. ההיסטוריה היא בנויה בצורה כזאת שהתפקיד של העם היהודי להיות אור לגויים. אבל אם זה לא היה ככה, נאמר, אם מיד אומות העולם היו מקבלים במצבם המוסרי הירוד הזה שהיו באותה תקופה מקבלים את התורה, זה כמו שאומרים שאסור ללמד אדם שאיננו הגון. מצד אחד הוא אומר לא תגנוב, מצד שני הוא חוגג, הוא גונב כל היום. לא תרצח, מצד שני הוא רוצח כל היום בשבילו להרוג אנשים למשחק. זה לא היה מתאים הדבר הזה. לכן כשמשה רבנו אמר אני רוצה שתשרה שכינה עלינו ולא אומות העולם, זה לא בגלל צרות עין כמו שאומר כאן הרב, אלא זה בגלל שהוא רוצה שההשפעה על אומות העולם תעבור דרך עם ישראל ולא ישירות ממעמד הר סיני, שאז היה מצב נורא. מצד אחד לומדים תורה, מצד אחד ההתנהגות הייתה מתחת לכל ביקורת מבחינה מוסרית וערכי.
אז גם מקיים כי מציאות תצא תורה
ודבר השם. והתקיים כי מציאות תצא תורה ודבר השם מירושלים. בוא נראה את זה בתורה. יש עוד, כן.
זה לא שאלה עתיד לבוא, כאילו,
כן יקבלו עליה. יקבלו, בדקתי, יקבלו. כתוב באינטרנט שהם יקבלו את הכל.
אבל משה היה צריך לבקש את זה, מה, השם לא יודע את זה?
זה כבר עניין אחד. בכלל למה כתוב לנו תורה? למה כל הדיאלוג הזה? הכל... זה בא ללמד אותנו, לחנך אותנו. אבל בוודאי בוודאי חזון אחרית הימים שבו מלא ארץ דעה ויבוא המשיח וכל העולם כולו נערו אליו כל הגויים בתיב תפילה יקרה לכל העמים, זה לא אוטופיה, זה דבר, דבר שאנחנו מאמינים בו בתמימות, בשלמות. שעם ישראל יתפוס את מקומו המרכזי כעם משפיע בעולם וכל זה. מי זה? חבל על הזמן.
הם לא יהיו מחויבים לתורה, הם לא
יתנהגו
על פי
כלל. הם יהיו מחויבים לפי מדרגתה. איך זה יהיה בדיוק? אנחנו לא יודעים. אבל בוודאי שאומות העולם יראו לעתיד לבוא את העם היהודי כעם שמביא את דבר השם, שמאיר לכולם. למה נלך לעתיד לבוא? כבר היום חלק גדול מהעולם, המוסלמים והנוצרים, הם מכירים בעם ישראל שזה הבסיס לדת שלהם, למסורת שלהם, את התנך, כל זה. אמנם זה בצורה מעוותת, בצורה לא נכונה, אבל בגדול הם אומרים, אתם רוצים לדעת את המקור שלהם, כמו שרבי יהודה הלוי בקוזרין, תקשו לעם היהודי, בתורה של היהודים, משם באנו. מה זה הנצרות? מה זה האסלאם? זה המקור שהם מבינים. אנחנו, כצערנו אוהב כיהודים, לא מבינים את הערך העצמי שלנו, שאנחנו בעצם המקור לכל כל השפע האלוקי הזה שמגיע בצורה לא כמו שריך, אבל מגיע כבר היום לאנושות, למין האנושי בצורה כזאת. חזון השלום, מה שכולם מדברים עליו, זה חזון יהודי. וכי תיתו חרבותם מעיתים, לא יישא גוי וחרב, לא ידעו עוד מלחמה. כולם אומרים, שואפים לשלום, זה לא מתחיל מפוליטיקה. זה מתחיל מנביאי ישראל. מה זה השלום הזה? השלום יבוא מתוך שכל, מתוך תבונה, מתוך הכרה, והכרת הטוב, והכרת הערך של העם היהודי, שהוא משפיע את כל הערכים האלה, כל הדברים האלה. מתי זה יהיה? תשאל אותי מתי זה יהיה? לא יודע, יכול להיות היום, יכול להיות מחר. זה לא משנה.
הבסיס פה, הרב יוצא מתוך זה שכאילו מעמדם הרוחני שכאילו, הוא מפרש את הדברים שמעמדם הרוחני פשוט לא אפשר להם, הרוחני מצרים.
אז כן, כן.
לא אפשר להם לקבל. אבל אם הם היו מוכנים במעמדם המוסרי, מוכנים לקבלת התורה וזה לא היה פוגע בהם, אז אפשר להבין שהם היו מקבלים. אז אנחנו אומרים שלעתיד לבוא, אם הם יהיו... אם הם יהיו במדרגה, הם כן יקבלו על עצמם את התורה.
ודאי, ודאי.
אבל אנחנו לא נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש.
זאת היא שאלה אחרת. יש שאלת חכמים, מה יהיה לעתיד לבוא? האם כל האומות העולם יהיו כמו יהודים, באותו, איך אומרים, באותו רמה, לעתיד לבוא? הייתי פעם, נדמה לי, הרמח"ל נותן את דעתו, יש דעות, יש שתי דעות בדבר הזה. דעה אחת אומרת שתמיד יהיה הבדל בין עם ישראל לאומות העולם. בסגולה, נאמר, בטבע. יש דעה אומרת שלעתיד לבוא, כל אומות העולם יתרוממו, יתעלו, יגיעו למדרגה, שהם יהיו, כל המין האנושי יהיו כמו האדם הראשון. באמת, הרעיון הזה של האדם הראשון, שהוא הגרעין שממנו צמח המין האנושי, אז זה כאילו בסוף המעגל ההיסטורי, אם אנחנו סוגרים מעגל במשך אלפי שנים, אז אנחנו חוזרים לגרעין הראשוני, לפוטנציאל הראשוני של האדם הראשון. אבל בוא נמתין עד אחרית, בוא נראה מי צדק בהשקפה הזאת או בהשקפה הזאת. האם לעתיד לבוא תמיד יהיה הבדל, או לעתיד לבוא אנחנו נהיה כל המין האנושי כמו יהודים, מדרגת יהודים. אתה רוצה להמתין קצת? אה?
אין ברירה.
נסתפק בזה לי.